זיין ניסן, שנה זו תשפ"ה. התאריך תזיין ניסן זה מזכיר לכל המאזינים של קו השגוח הפרוטיס עוד משהו, זה במאמר מוסגר. תזיין ניסן זה היורצייט, יום השנה של אדקט טייבה שחור. מי שזוכר שעל ידי האישה זו התגלגל וכך נוסד קו השגוח הפרוטיס לפני שנתיים, שכל הסיפור שמופיע, שיודעים את זה מהקו. אז קרה עוד משהו בחוף זייניס, בשנה הזו תוף שינפי, בשעה אחת בלילה התקיימה לוויה קטנה בבית הלוויות שמגר בירושלים. יהודי בן 87 שנה, קוראים לו רב אברהם מוישה בן רב חיים, קלר או קולר או קלור, איך אפשר, איך שרוצים אפשר להגיד את זה. הלך לו עולמו לפני השקיעה בקוו ניסן, בבית האבות שומרי החומות בשכונת סנדריה בירושלים, בדיה צלולה עד יומו האחרון. ביררו עליו ושמעו שרב אברהם מוישה הזה עלה לארץ ישראל לפני 3 שנים מארגנטינה. נולד בפולין בשנת תברש צדי ג' ולפני המלחמה משפחתו עברו מפולין לארגנטינה, ושם היה גר כמעט 80 שנה, חיים שקטים וצנויים. בלוויה השתתפו כמה אנשים ספורים, אחרי שהבן היחיד רב אליהו והחתן הכהן, שהם נפרדו בכמה מילים, הרי אי אפשר להספיד בחודש ניסן, נפרדו בכמה מילים, וזהו, אומרים קדיש, מכניסים את הנפטר באוטו של חבר קדישה, ורוצים לנסוע להר הזיתים להטמינו בחלקת יראים ושלמים, אנשי ירושלים. מנהג ירושלים כל השנים, שבחברה קדישה משתתפים בדרך כלל 10 חברים שעורכים את הלוויה. אך בתקופה המיוחדת שנמצאים כעת מפורים שנה זו, משתתפים רק 50 מניין מחברה קדישה, מובן מאוד, כדי שאם יצטרכו להיות בחדר בידוד, שלא יהיה כולם בחדר בידוד, שישארו כמה חברים אחרים שצריכים לעבוד. 50 מניין מחבר קדישה מלווים את המנוח ברכב של חבר קדישה. רוצים לנסוע, אבל מחכים שעוד 50 מניין מהמשפחה שהשתתפו לא יוצאים מבית הלוויות שם גר עד שיודעים בטוח שיש מניין שלם, כי לא עושים קבורה ללא מניין. מחכים כמה דקות ומתברר שאין מניין שלם, כי מנהג ירושלים שיוצאי חלציו של המנוח לא מלווים אחרי הלוויה לבית העלמין. הבן היחיד רב אליהו הוא נשאר בשמגר, אחרי שחבר קדישי ייסו הוא ייסע הביתה, וכן הנכדים גם לא מלווים. שני חתניו הם כהנים, גם לא מלווים לרזתים. החתן השלישי בארגנטינה. אז מי כן נשאר? משפחה מצומצמת, נשארו רק 4 חתנים של הילדים, שהם ישראלים. מה עושים? צריכים מניין. 5 חברים מחבר קדישה, 4 חתנים של הילדים, ביחד זה 9. אין בעיה, חבר קדישה כבר חשבו להביא עוד חבר אחד להתקשר, שמישהו יתעורר מהשינה, ובאמצע הדרך להר הזיתים יעלו אותו לרכב ויצטרף למניין. פתאום מופיע שם אדם מבוגר, שנראה בערך גיל 70, קצת יותר פלוס, והוא אומר שהוא עשירי כדי לנסוע להר הזיתים. בדרך כלל חברה קדישה לא מתעניינים מי הם המלווים. מה זה מעניין אותם? משפחה, חברים, שכנים, ידידים, מכרים. העיקר שנוסעים, יש מניין ונוסעים. אבל כאן המשפחה התפלאו מאוד. מי הוא זה האיש המבוגר שמוכן לנסוע בשעה 1 בלילה להר הזיתים? ועוד בתקופה זו שיש בכל לוויה מעט מלווים שכמעט לא רוצים לנסוע? אז המשפחה אמרו לו סליחה אדון, אתה לא צריך לטרוח בנסיעה זו. הם חשבו שהוא עובר אורח, עבר שם ליד בית העלמין בבית הלוויות שם גר, והוא רוצה לעשות חסד של אמת. והוא אומר שהוא רוצה לנסוע. אז אמרו לו שלא צריך, ישיגו עשירי למניין, אתה לא צריך לטרוח. לא היה נעים למשפחה להטריח אדם מבוגר, אז פשוט התחננו אליו שהוא לא צריך לנסוע לרזיתים. הם כבר הסתדרו בלעדיו וישיגו עשירי למניין, יהיה בסדר. אך האיש המבוגר בשלו, הוא רוצה ללוות להר הזיתים. ומכיוון שאף אחד לא הכיר אותו, שאלו אותו בעדינות ובדרך הרץ, מי הוא? והוא עונה להם בקצרה, שהוא קרוב משפחה. המשפחה המצומצמת מאוד התפלו. לא ידוע להם שיש להם משפחה כאן בארץ, חוץ מאלו שהשתתפו בלוויה. יש להם משפחה, אבל הם בארגנטינה. אז הם בטח חשבו שיש לו טעות בלוויה. הוא רצה להגיע ללוויה אחרת, אז הסבירו לו בדרכי נועם, סליחה אדון, אין לנו משפחה כאן בארץ, חוץ מאלו שבאו כאן ללוויה. כאן זה הלוויה של יהודי רב אברהם מוישה בן רב חיים קלר או קולר. היהודי המבוגר הוא מתעקש שהוא קרוב משפחה. בלי לשאול ובלי לדבר, הוא נכנס לרכב של אחד האברכים שאומר שהוא נוסע להר הזיתים. האברך הזה הוא חתן של הילדים, ויש לו מניין. חבר קדיש שלא כל כך מעניין אותם, יש מניין, נוסעים להר הזיתים. מגיעים להר הזיתים, עושים את הקבורה, ובאמצע הקבורה, מתוך סקרנות, אחד האברכים שואל ליהודי המבוגר, סליחה אדון, מה שמך? אם זה משפחה, הם רוצים באמת לדעת. והוא עונה בקצרה, גנץ פריד. הם מתפלים, אין לנו משפחה. אין לנו לא גנץ פריד ולא חצי פריד ולא רבע פריד ובכלל לא פריד. מה קורה כאן? שאלו אותו בעדינות, מאיפה הוא? הוא התחמק ולא עונה. זהו, לא מדברים בלוויה. אומרים את הלוויה, הוא חזר עם רכב אחר, עם אברך אחר, שהוא נסע, לא עם זה שהוא נסע בהלוך, כמעט ולא דיבר שום דבר, באמצע הדרך, קרוב לשעה שתיים, היהודי המבוגר גנץ פריד יורד מהרכב ופרח לו איש האמת. עוברים כמה ימים, מתחילים להתאושש, והמשפחה עדיין לא יכולים להבין מה היה פה. עד שהבן רב אליהו שמע מה שהיה שם, סיפרו לו. הוא התחיל לספר את קורות חייו של האבא שלו, רב אברהם מוישה, זיכרונו לברכה. דיברתי איתו כמעט שעה שלמה. מי היה אבא שלו? ממש הייתי מאוד מרוגש לשמוע מבין דברים כאלו שכמעט ולא שומעים בדור שלנו על איש פשוט וצנוע שהוא הגיע מארגנטינה לפני 3 שנים. הוא מספר כך, הרב זאב גרינברג היה איש צדיק שהוא פשוט החיה את היהדות בארגנטינה. כשהם הגיעו מפולניה לארגנטינה היה ממש אין יהדות כמעט. שום מוסדות, בלי בתי כנסת, שום דבר לא היה. הגיעו קבוצות, והרב זאב גרינברג היה שליח בין השמיים, להכניס שם מאות ואפילו אלפים במשך הרבה שנים לחיק היהדות. וכשהמנוח רב אברהם מוישה קלר נהיה בר מצווה, מדובר לפני 74 שנים, הרב גרינברג מאוד קירב אותו וחיזק אותו, הוא חיבק אותו, זכית היום להיכנס לעול המצוות, אשריך שזכית, המליץ לו לקבל על עצמו מהיום מצוות ומעשים טובים, נתן לו ספר קדוש, קיצור שולחן ערוך. המחבר של קיצור שולחן ערוך, כולם יודעים, קוראים לו הרב שלוימו ברב יוסף גנץ פריד. הוא קיבל את הספר ברצינות, והוא נתן לו כמה מילים, אמר לו, אם תזכה ללמוד, בכל יום שתלמד בספר הקדוש הזה, תזכה בזכות זה להיות יהודי טוב, ולקיים את השולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך זה קל, שתוכל להבין את זה, וככה תזכה להיות יהודי טוב, שהקדוש ברוך הוא ישמח אתך, ובזכות זה תוכל לגדול, ושתזכה שיצא ממך משפחה מכובדת, יהודים טובים. כך הוא נתן לו עוד דברי חיזוק, מספר הבן רב אליהו. מיום ההוא שהוא נכנס לעול המצוות מאבא מצווה, עד יומו האחרון, חובב ניסן, היה לומד בכל יום בספר הקדוש הזה 74 שנים. הבן מעיד שלא עבר יום אחד בלי לימוד קיצור שולחן ערוך זה. כמובן שהביא איתו את הספר הזה לארץ ישראל, ובפטירתו עכשיו חובב ניסן בבית האבות שומרי החומות, הספר היה מונח ליד מיטתו. עכשיו כמובן זה נמצא אצל הבן רב אליהו, הספר המקורי מאבא מצווה. זה לא היה פשוט, הוא סיפר כמה דברים על אבא שלו, ממש אפשר מאוד להתרגש. הבן מספר שלפני 25 שנה הוא התחתן בארגנטינה. נו, צריכים להתכונן לחתונה, מה הוא עושה אבא? לומד בקיצור שולחן ערוך, הלכות קידושין, יש הלכות נישואין, חתונה, שבע ברכות, איך צריכים להתנהג? האבא הכין את עצמו בלימוד. הבן רואה שאבא לומד בכזה התלהבות, בשמחה, שואל את האבא, אבא, כמה פעמים כבר למד את הספר הקדוש הזה, קיצור שולחן ערוך? אבא ענה בחיוך כזה, בענווה, 30 פעמים. 30 פעמים זה היה לפני 25 שנה. לפני כמה שנים חגגו לו הילדים, המשפחה, את יום הולדתו ה-80. נו, ביקשו ממנו, אבא, דבר כמה מילים. אבא ענה, מה אני יכול להגיד? אני לא יודע ללמוד שום דבר, אני רק יודע לומר תהילים וללמוד קיצור שולחן ערוך. נו, יש כאן הלכות שצריכים לקיים, ענייני הסעודה, אז הוא אמר הלכות. אדם שקט וצנוע, ללא פרסום, אז הוא זכה גם כן רצון יראה ויעשה, שלוויה תהיה שקטה, בלי שום הודעות, לוויה שקטה באמצע הלילה. הוא מוסיף עוד משהו. לפני 3 שנים, כשעמדו להגיע ארצה, אז הוא לקח את כל הרכוש, כל הכסף שלו שהיה חוסך בבנק, לעת זקנתו, כל המשכורות, הוא הוציא את זה מהבנק, הביא הביתה, כדי להביא את זה לארץ, ויוכל לחיות, חלק לילדים. הגיעו שודדים, 3, באמצע היום, באחד בצהריים, נכנסו הביתה, שודד אחד תפס את רב אברהם מוישה, קשר אותו בזיקונים, ופשוט סכין ליד הראש שלו עם רובה, וכן השודד השני עשה אותו דבר גם כן לאמא, והשלישי מדבר עם רב אברהם מוישה, תגיד איפה הכסף, כל הרכוש, וכך שדדו ממנו לעיניהם את כל הכסף, וחלק מהתכשיטים שהיה בגלוי של האמא, כל הדברים העיקר הערך מהבית, הכל הכל הם לקחו. בשעת מעשה, האמא הייתה בפחד והיא שואלת לבעלה, מה עושים? והוא ענה לה בשקט, הרי כתוב בשולחן ערוך, בקיצור שולחן ערוך, כשמה שקורה לבן אדם, צריכים להגיד כל מה דוד רחמונה, לטוב אביד, הכל לטובה, גם זו לטובה. השם יודע מה שקורה כאן, ואם השם עושה לנו דבר כזה, הוא נותן לנו מתנה. נו, בטח הוא מחליף את זה בדבר אחר, שנזכה להגיע בשלום לארץ ישראל, אז לוקחים מאיתנו את הרכוש. יעקב אבינו, הוא אומר, גם הגיע לארץ ישראל בלי רכוש, בלי כסף. אז אומר לאשתו, עכשיו זה עת רצון, כי השם עכשיו מקיים את רצונו יתברך, אז צריכים להתפלל בעת רצון. נו, בוא נתפלל שמשיח יגיע, שיהיה גאולה שלמה, וכך בשקט וברוגע, לא מתלונן שום דבר, לא צועק, הוא פשוט מתפלל באמצע השוד. אדם רואה שלוקחים ממנו את כל הרכוש, והוא מתפלל על גאולת ישראל שמשיח יגיע. סוג בן אדם מיוחד. הבן מספר היום כך, שאשתו של המנוח, שהיא חיה, שתהיה בריאה, מעידה עליו, שבמשך 65 שנות נישואיהם, היא לא שמעה ממנו אף פעם אחד לשון הרע. שום דבר גנאי לא שמעה מבעלה. אם היו מדברים משהו דבר לא טוב, הוא כבר לא שומע, הוא לא מתערב, הוא עושה את עצמו כלא שומע, הוא לא נמצא שם. למה הוא עושה את זה? כי הרי הקיצור שולחן ארוך לא מרשה. הוא אומר הבן, מה שהאבא היה יכול לקיים מהספר, הוא פשוט היה מקיים את זה בהידור ובצנאה, בתמימות ובפשטות. הרי ידוע שיש הלכות שכתוב בקיצור שולחן ארוך, ולא נפסק כך בפוסקים הקודמים לו. יש הרבה הלכות שהוא היחידי שהוא כותב את זה. מכיוון שהיהודי הזה יודע רק מה שכתוב כאן, אז הוא קיים בתמימות כל מיני הלכות שאחרים לא כל כך מקיימים, כי זה כתוב כאן, הוא לא לומד דברים אחרים. לדוגמה, יש הלכה בסימן עין זין, סעיף י' זין, דיני קידוש בסעודות שבת, אומר הקיצור שולחנו הוא הרב שלמה גנצפריד, הוא פוסק כך, כשיהודי מקדש ביום שבת, בשחרית, קודם הסעודה הקבועה, הוא עוד לא רוצה עכשיו ליטול ידיים, אז נוהגים שאוכלים איזה משהו מזונות, פת קיסנין. אז הוא כותב ארבעה מילים, יש לקחת שניים שלמים. היום זה נקרא מציות, עוגה שלמה, שזה לא חתוך. אז הוא מהדר, זה סעודה, אין קידוש אלא במוקרים סעודה. אז כמו שלוקחים לחם משנה בסעודה, אז הוא פוסק, גם כן במזונות צריכים לעשות כך, יש הרבה שנוהגים כך. היהודי הזה התמים, מה שהיה כתוב, כך היה נוהג. הבעל מנחס יצחוק, בחלק ג', סימן י' ג', יש לו תשובה שלמה בעניין הסעיף הזה שאמרנו עכשיו, כי הוא הראשון שהוא פוסק את זה. כמובן, יש היום מהדרים, חלק מהחוינים שמאוד מהדרים בקידוש בשבת לאכול שתי מנות קוגל לטריות ושתי מנות קוגל מתפוחי אדמה, אבל זה לא בשביל לחם משנה, אלא כנגד זכור ושמור שיזכרו את זה לטובה עד יום ראשון בצהריים, וכך יקיימו את המשנה הראשונה במסכת שבת, יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים. אבל היהודי היקר הזה היה לומד כל השנים, 74 שנים הוא למד את הקיצור שולחן ערוך, אבל הבן מוסיף פרט חשוב מאוד, שכאן מגלים את הסוד של היראת שמיים של היהודי המנוח. הרי סעיף הראשון מתחיל בשולחן ערוך, גם בשולחן ערוך, גם בקיצור, אותו דבר, שיביסי השם לנגדי סומד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים. אז הוא אומר שהוא היה חי עם המאמר הזה, שיביסי השם לנגדי סומד. כל פעם כשהיה פותח את הספר כדי ללמוד איפה שהוא מחזיק, הרי הלך עם הסדר, אבל לפני זה הוא אמר את המשפט הראשון שבו מתחיל רב שלמה גנצפריד את השולחן ערוך שלו, שיביסי השם לנגדי סומד, כלל גודל בתורה ובמעלות הצדיקים. כשאדם אומר את זה כל יום, וכך הוא חי, אז אין פלא שבלוויה שלו מגיע יהודי עשירי שאף אחד לא מכיר אותו, והוא משלים את המניין, ואומר שהוא קרוב משפחה בשם גנצפריד. דיברנו עם שני רבנים, מורי צדק, רבנים חשובים מאוד, סיפרתי להם את הסיפור לכל אחד בנפרד, ושאלתי אם אפשר לספר סיפור כזה. אז הם לא נתנו רשות, הם אמרו כל אחד, מצווה גדולה לפרסם סיפור כזה, הרי זה נותן רגש ליהודי, אפשר להתעורר מזה. יהודי תמים לומד ספר, ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. לפרש את הסיפור אף אחד לא יכול. כל אחד יכול לפרש את זה מה שהוא רוצה. לא קיבלנו הוראה, לא קיבלנו איזה פתק, דף מן השמיים, מי הוא זה ואיזה הוא. אבל הסיפור שהיה, כך היה. הרבנים אמרו שאם בתפשין פי יכול להיות סיפור כזה, זה זיכוי הרבים לספר דבר כזה שיכול לעורר עוד אנשים. עומדים עכשיו בערב חג השבוע.